אבל תברכו, תאכלו, כן, תוך כדי. הבן הקטן שלי שאל מקודם בשביל מה כל זה, אז אמרתי לו יש פה שיעור, אז הוא אומר בשביל מה צריך אוכל, הוא לא הבין מה הקשר, הוא לא הבין מה הקשר בין אוכל לשיעור, אז אהוד, אתה צריך להסביר לו את זה. אם לומדים, אז לומדים.
זה הפיתיון.
שלום לכולם, ברוכים הבאים. אולי לפני שנתחיל, ככה חשוב לי לומר ש... הנביא זכריה אמר, האמת והשלום אהבו. אז כל אדם צריך לברר לו את האמת, כפי שהוא מבין אותה, ועם זאת צריך גם לזכור, כפי שמיד נראה ביחס ליום העצמאות, או ביחס למדינת ישראל, ברוך הבא, חלוקות הדעות בין שלומי אמוני ישראל עצמם, אז חשוב מצד אחד שאדם יברר לו את האמת שלו, מצד שני, שידע גם לכבד דעות אחרות, זה צד השלום, כמו שחזל אומרים על בית הלל ובית שמאי, שלמרות שנחלקו מחלוקות קשות, אבל היו אוהבים זה, זה ומכבדים זה, זה וכו'. אז ברוך הבא, בבקשה. אז האמת היא שבדרך כלל אנחנו מדברים בעניין יום העצמאות בלימוד בשבת, לפני יום העצמאות, אני בכוונה לא מדבר על זה בליל שבת, כי בליל שבת בית הכנסת אנשים באים להתפלל ושומעים אותי גם בעל כורחם. אז היות והציבור נחלט, אני לא רוצה לכפות את דעתי. אבל לימוד בצהריים כבר בא רק מי שרוצה לבוא, הוא לא מקבל אותי בכפייה, אז בדרך כלל אני מדבר. והרבה פעמים אנחנו מביאים תשובתו של הרב עובדיה ביבי עומר, שאם יהיה זמן... אז גם היום נזדקק לה, או מדברים שכתב רבי אליהו כי טוב בעל ספר התודעה, אבל השנה אמרתי נביא מן החדש. יש יהודי שלא הכרתי אותו עד אתמול או שלשום בשם ניר מנוסי. ניר מנוסי הוא בנשק, בנשק זה בנן של קדושים, במרכאות. אבא שלו היה דידי מנוסי שהיה... אדם שנהג להשתלח בכל קודשי ישראל, היה מדור הפלואן, היה לו 50 בידיעות אחרונות ועוד כל מיני שירים שעדיף שלא לא תכירו אותם, אבל בכל אופן מסתבר שהבן שלו הוא בעל תשובה, הוא היום, אם הבנתי נכון, אז הוא מהתלמידים של הרב יצחק גינסבורג, ולראות דמות כמו ניר מנוסי זה כשלעצמו ממלא אותנו בהרבה אופטימיות, מי ייתן טהור מתאמה לו אחד, כמו שאומר איוב, אז בעזרת השם שכל הרחוקים ביותר, אם לא הם, אז לפחות ילדיהם יהיו שווה פשע. וקראתי עליו קצת כדי להכיר את הדמות, אז הוא כותב שם שבהתחלה אבא שלו מאוד התנגד לכל תהליך התשובה שלו וכולי, אבל בהמשך ובייחוד אחרי שהוא התחתן וזה, הוא אומר שאבא שלו ממש שמח. אף לא נפטר לפני 2003, הוא אומר שהוא ממש שמח התהליך הזה, אז בעברת השם עוד לא עבדה תקוותינו. אז יש עוד בשמחה, אז ביום ראשון בבוקר שמעתי ככה בחצי אוזן את ידידיה מאיר וכל חי קורא מהמאמר הזה, היה נשמע לי מעניין, אז באינטרנט עליתי עליו, התפסתי אותו, נקרא מה שהוא כותב, פחות או יותר הרגשתי שהוא משקף את גישתי, שוב, סטיות קלות ימינה ושמאלה. אז שם המאמר, היינו כחולמים. דרך אגב, למה אני שמח במאמר הזה? כי ניר מנוסי, כמו שאמרנו, הוא בעל תשובה. בעלי תשובה, יש להם הרבה מעלות. ואחת מהמעלות שלהם שהם לא מקוטלגים, הם לא שייכים לשום מגירה, אז בדרך כלל הם גם יותר... חשיבה שלהם חשיבה משוחררת, לא בנאלית, נקרא לזה כך. אז שם המאמר, היינו כחולמים, ברוך הבא בני. אני רציתי שידחו את השיעור לתשע, כדי שגם מי שמצא תפילה חגיגית יוכל לבוא, אבל הם לא רצו לשנות מהנוהל. היינו כחולמים, פשרה ופתרה של המחלוקת הדתית על הציונות, ניר מנוסי. כותרת, המחלוקת בעולם הדתי, כן תקציר המאמר, המחלוקת בעולם הדתי סביב הציונות משקפת כפילות אמיתית ביעדיה של התנועה הציונית, על מנת להשווה את המחלוקת, יש להכיר בנקודה האמיתית של כל אחד מצדדיה, כלומר, יש פה מחלוקת שכל צד בעצם מתרכז, בוחר להתרכז רק בפן אחד של התנועה הציונית, ואם נסתכל על שני הפנים שלה, אולי נגיע לתפיסה יותר פנורמית, יותר נכונה גם. ברוך הבא. יש תפיסות עוד או לא? יש, בסדר. ברגע שיגמר, אז תביאו מערוצי. נשאלי את הרב רל, אמר לי, אולי יבואו עשרה, זה שכולם יהיו בבמות. רק הבמות לא שרו, עוד העם מזבחים ומקצרים בבמות. ככה אבא שלי תמיד היה אומר ביום העצמאות. טוב. מה שבטוח מישהו אמר שזה עושה רעש גדול בשמיים, הזקוקים. טוב, לא תהיה זו הגזמה לומר שהיחס לציונות אינו סלע המחלוקת היסודי ביותר ביהדות זמננו. והוא מגיע לסיום מדי שנה בזמן זה סביב ה' באייר יום העצמאות, במרכאות לא משום שנקטנו צד עדיין, כן, הוא לא ציני, אלא פשוט כי השם עצמו הוא גוף החלק מהמחלוקת. טוב. למרבה העניין, מתח הפי סביב נושא הציונות אינו שורר בין הכותב החילוני לזה הדתי, כפי שהיינו אולי מצפים. כלומר, הציונות החילונית היא לא צעד במחלוקת, אלא דווקא בתוככי העולם הדתי בין האגף הדתי-לאומי לאגף החרדי. עבור הראשונים, כן, הדתיים-לאומיים, הציונות הדתית, הוא יום חג מקודש שיש לציין באמירת הלל, ועבור האחרונים יום אדם, משוקעת שיש לאחרים ואולי אף לקונן עליו. הסיבה נעוצה כמובן, כן, היום שלחתי ככה SMS לאיזה חבר, אמרתי לו, תראה, יש יהודים, זה מעניין, יש יהודים שכל השנה אוכלים בשר כשר, לפסח קונים את המצה הכי זולה שיש, בסוכות הם לא יעדרו על שיעור חזון איש, לא בסוכה ולא בלולב, האישה הולכת ככה עם איזה סרט כזה ככה בתור איזה כיסוי ראש סמלי, וכן על זה הדרך ככה עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? זימן להם את יום העצמאות. יום העצמאות, פתאום תראו מחלל בברכה בלילה וביום, מברך שהחיינו, מקפיד לומר את ההפטרה, כל יהודי צריך לזה להיות מחמיר באיזה דבר. אז זה מה שהוא כותב פה, שיש כאלו שאצלם היום הזה הוא מקודש, יותר אולי משמעותי אפילו משבועות ומפסח, מתמלאים בהמון המון ככה אמוציות, ויש כאלה שאצלם זה יום שכמו שאומרים על החזון איש שפעם היה לו כמה סנדקוריות ביום העצמאות והוא אמר תגידו תחנון כדי שלא יגידו שהחזון איש לא אמר תחנון. אז רואים תפיסות מאוד קיצוניות לכאן ולכאן, זה בסלע המחלוקת של יום העצמאות. הסיבה נעוצה כמובן בעצם השקפת העולם האמונית החובה את הממד הרוחני של הדברים ומחלקת אותם לקדושה וקליפה. מנקודת מבט זו ה' באייר אינו רק מאורע היסטורי ארצי, אלא בהכרח גם סוג של התגלות אלוהית, עם נס או ניסיון שלא נתפתח אחריו, על כך ניתש את המחלוקת. בקיצור, מה שהוא אומר, דווקא את העולם החילוני, העולם החילוני לא כך מעורב במחלוקת, כי שם אין הרבה מחלוקות גדולות על שום דבר, כי אין את המטען הדתי. כלומר, זה כמו שחוגים בצרפת, כמו שחוגים בארצות הברית, לרביעי ביולי או משהו כזה, אז צריך גם יום העצמאות. דווקא יהודי שומר מצוות שלכל תופעה, ודאי וודאי שלתופעה גדולה, כמו מדינת ישראל, הוא מייחס מטען רוחני, שמימי, אז פה יש הרבה חומר נפץ, האם זה התחלת בגאולה או מעשה שטן, האם זה ככה או ככה, ומילה המחלוקת היא הרבה יותר משמעותית וטעונה. עכשיו מכאן בקטע הבא נראה למה הוא קורא למאמר היינו כחולמים. המחלוקת מזכירה את שני הפירושים ההפוכים לבשוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים. האחד לפיו הגאולה היא כחלום, אבן עזרא, והשני לפיו הגלות היא חלום והגאולה היא התפכחות ממנו מתחודות דוד. באמת אבן עזרא כותב שבשוב השם את שיבת ציון אז אנחנו נהיה כחולמים, לא נאמין שזה קורה לנו, נגיד מה באמת זה נסבות בעצמנו, נגיד מה באמת במשיח, באמת יש מקדש, אנחנו נרגיש עצמנו כמו בסרט, כמו בחלום. ואילו מצודת דוד, זה טעות שלא שמתי לב לסכן אותה, יש מצודות ושני פירושים לאדם אחד, מצודת דוד ומצודת ציון. מצודת דוד זה פירוש ענייני, מצודת ציון פירוש לשוני. והמצודה דוד אומר בדיוק כפור, בשוב השם בצבעת ציון אנחנו נרגיש שכל הגלות הייתה חלום רע, שהתעוררנו מהחלום ציוטי, והנה זה היה רק חלום. עכשיו כלפי מה דברים אמורים? העולם הדתי לאומי חווה את הקמת המדינה כהתפקחות מבלהות הגלות, נגמר חלום מציאות והגענו אל המציאות. והעולם החרדי דווקא מושא בגלות פיקחון מסוים, ובציונות שקיעה לחולמנות אובדנית. כן, זה מין משיחיות שקר, שעכשיו נכנסנו לתוך חלום או לתוך סרט, לא במשמעות החיובית. יעדה הכפול של הציונות, מתח בין תלמיד, כן, הוא מציע פה איזה דרך שלישית ממצעת במידה רבה. מתח בין תלמידי חכמים משיב אותנו לתורה שבחיקם, ולימוד התורה מלמדנו להתבונן בכל סוגיה מכל ההיבטים האפשריים, ואף למצוא שמץ הזדהות עם כולם. אז כאן אם רוצים אפשר להבין את שני צידי המתרס. כלומר לפעמים דווקא, כן, המציאות, הייתי אומר ככה, אני מוסיף גם פרשנויות שלי, לא יודע אם הוא יחתום על כל מילה שלי, גם אני לא חותם על כל שלו. כשאדם גדל, חלק מתהליך ההתבגרות זה לדעת שהמציאות היא לא שחור לבן. יש גם דברים, יש הרבה תחומים אפורים, יש גם מציאויות שהן דיכוטומיות, מה שנקרא, שהן אפשר למצוא צדדים לכאן ולכאן. והוא אומר, ראינו פה איזה שתי גישות מאוד מנוגדות, מאוד קיצוניות, בואו נצא לראות את נקודת האמת שבכל אחת, ובככה לראות איזה מציאות שהיא דרך שלישית, יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם, בין שני כתובים שמחשישים זה. צד אחד נושא עיניו אל הסבילות והקורבנות המוחלטות בהן היינו מצויים בין דודי הגלות, וליבו עולץ בקרבו על כך שהחלנו לזקוף ראשנו מהן, והשבנו עצמנו לזירת ההיסטוריה והפוליטיקה, ובידינו דגל להפגין עמו את זהותנו הלאומית, ונשק להדוף עמו בני לאומים עוינים. נכון, היינו 2000 שנה למרמס, נראה את השואה, זה הייתה כמה שנים לפני קום מדינת ישראל, היינו, מי ספר אותנו? כל אחד עשה בנו מה שהוא רוצה, ושומעים את זה בטקסי יום הזיכרון, שמעו את הרמטכ"ל, ראש הממשלה, הנשיא, אומרים, כן, בטקסי יום השואה ויום הזיכרון, לעולם לא עוד, אנחנו לא נהיה קצון לטבח יובל, וגם לנו יש לנו מדינה כמו של העמים, וזה דבר גדול, צריכינו באמת לדבר גדול. כבוד ישראל התרבה בעולם, כן, נראה כמה כנסייה נוצרית, כאילו היה קשה לה להכיר במדינת ישראל, עד שהיא תיכל, כן, לא לבלוע ולא להכיר וזה, עד שהכירו, כי זה סותר את כל הדת שלהם, שאנחנו צריכים להיות, להתבשל על אש קטנה, כי אנחנו צלבנו את המשיח, והנה, אנחנו נגאלים, אנחנו חוזרים לארץ וכו', זה תופעות גדולות מאוד. הוא מסתכל על ההישג המדהים שבשיבת יהודים כה רבים לציון, והקמתה מעפרה כיישוב מסגסג, כן, יש קיבוץ גלויות גדול, הארץ מסגסגת באופן ש, כן, ואתם הרי ישראל פריחם תישאו ולעמיק יקרבו לבוא, אין לך כס מגולה מזה, ועל כן מביט בסלחנות רבה על מידת כשרותו של היישוב. זה קשר למהדרין, זה קשר בדיעבד, זה טרף, לא נורא, העיקר על כל פשעים תחפה אהבה. הוא מתקשה שלא לראות בתחייה זו פעמי משיח של ממש, ועל כן סף להירתם ולעזור לה. ובאמת בשנים האחרונות הציונות הדתית במידה רבה היא ראש החץ בצבא, בהתיישבות, מה שהיה פעם אצל הציונות החילונית. הציונות החילונית כבר התעייפה היום, כן, נכון. אז סף להירתם ולעזור לה, ומביט בעין עקומה וכעוסה על העומדים מנגד, דיינו על הציבור החרדי, איך אתם לא מצטרפים למהלך. זה צד אחד שכל כך שמח, נקרא לזה, זה כל מה שקשור לגאולת החומר. שנה שעברה פרסם מישהו בעיתון בשבע, קוראים לו נדמה לי עדי גרסיאל, הוא תמיד בשער האחורי בעמוד האחרון, ולפני שנה שנתיים הוא פרסם שהרבה נתונים על מדינת ישראל, כמה טוב לחיות בה וכמה אנחנו אוהבים לקטר, אבל באמת מצד תוחלת החיים, מצד רמת השכר, מצד מה שלא תרצה, זיהום אוויר, כל המדדים, מדינה יחסית צעירה, הרבה יותר צעירה מארצות הברית, ובוודאי שמצרפת ומאנגליה וזה, ומדינה שנמצאת במזרח התיכון ולא בין שווייץ לנורווגיה, והנה היא לא מושבת לסוריה וירדן, אלא מושבת באמת למדינות שיש להם משאבי טבע שאין לנו, ויש להם הרבה עומק היסטורי שאין לנו, ואין להם נטל ביטחוני. ובאמת מבחינה פיזית מדינת ישראל היא מדינה, יש הרבה דברים פה יותר טובים מארצות הברית, יש פה מדיניות סעד ורווחה שאין בארצות הברית, ביטוח בריאות לכל וכו' שאין בארצות הברית. אז באמת זו מדינה שיש להתגאות בה ולשמוח בה. אז איך אתם לא רואים את זה? שואלים הדתיים הלאומיים את החרדים. עונים להם החרדים, אך גם עיניו של הצד השני חוזות באמת נוקבת. הקמת המדינה היוותה את מסודם של ערכי תנועת ההשכלה החילונית, שביקשה לברוא מחדש את העם היהודי בצלם אומות העולם ולהשכיחם תורתך. תחת חסות המדינה הוקמה מערכת חינוך ובה גרסה מגולדלת ומחולנת של היהדות. לומדים קצת תנ"ך, אבל לפעמים שלומדים אותו בעיניים חילוניות, עדיף שלא ילמדו אותו בכלל. ודאי שלא כהתגלות אלוהית מחייבת, שאינה אלא עלה תאנה לעמדת הבוז והניגוח כלפי רוח ישראל סבא, אליה היא מחנכת. אולי גרוע מכל, הזהות הישראלית החדשה מהווה מעין תחליף לזהות היהודית המסורתית, וככזה מחסנת מפניה. על כן עמדת צד זהי להימנע מהזדהות עם המדינה ותרבותה, ובאשר הוא משתתף בה, הדבר הוא לצורך שמירה על האינטרסים המגזריים בלבד. כן שולחים נציגים לכנסת כדי לשמור על הישיבות, לשמור על השכבות החלשות, לשמור על הזה, אבל לא רואים את עצמם חלק. למה? ופה צריך להבין ש... איך אני אסביר לכם? הייתי לפני כמה שנים שהזמינו אותי לזה ערב של מורים בתיכון דתי בגדרה. הזמינה אותי אחת המורות שפעם גרה כאן, אמרתי לה, באתי בשמחה, באתי, דיברתי. אז אני נכנס לתיכון, אני רואה ככה תמונה גדולה כזו של בן גוריון, קיבלתי כזה הדף חום כזה, בן גוריון שהעביר את ילדי ישראל על דתם במעברות, ובדי אנחנו כיהודי תימן יותר רגישים לזה מאחרים, ולצידה איזה מגילת העצמאות. המגילת העצמאות, מי שקורא אותה בעין הפתיחה, בארץ ישראל קם העם היהודי, בא עוצבה דמותו הרוחנית, התרבותית וההיסטורית, אין לך שקר גדול מזה? עם ישראל קם בהר סיני, היום הזה נהיית לעם להשם אלוהיך. בתורה כתוב שיום ההולדת של העם שלנו הוא בהר סיני. הר סיני לא נזכר במגילת העצמאות, מי שכתב אותה לא האמין בהר סיני. הוא אומר, אנחנו כמו כל העמים, כל העמים משבטים, שיכול להיות שיצאו ממצרים בכוח עצמם, לא בעשר מכות ולא בקריאת ים סוף, יכול להיות שבכלל לא היו במצרים, אלא עמים כנעניים שלאט לאט הקימו פה איזושהי ממלכה, ולאט לאט צמחה לה אג'נדה וכו'. אבל איך יהודי שמאמין במתן תורה יכול גם להאמין במגילת העצמאות? זה אני אומר, ולא קשר, גם אם אתה דתי לאומי, אתה צריך להאמין שמגילת העצמאות זה איזה מריחה של ההיסטוריה שלנו, כביש עוקף סיני, כביש עוקף זיוף היסטורי פשוט, שם שמיים שלא נזכר בה, כן, מצאו זה צור ישראל, כדי שכולם יוכלו לחיות את זה. אבל אומר הציבור החרדי, כן, הציונות החילונית באה לייצר פה אלטרנטיבה, היסטוריה, לשחרר את ההיסטוריה מחדש, ליצור זהות ישראלית שהיא לא, כן, אם עד אז, עד תנועת ההשכלה להיות יהודי זה היה אומר לשמור תורה ומצוות, הנה כמה תנועת ההשכלה ובעקבותיה הציונות מבית המדרש של הרצל ובן גוריון, ובעצם אמרו, מה זה להיות יהודי או להיות ישראלי? לדבר עברית, לשרת במילואים, לחיות בארץ ולעשות מנגל ביום העצמאות עם פטישים ובמה, זה להיות יהודי. אז זה מין תחליף כזה, אומר הציבור החרדי ובצדק, שקמה פה איזה, קם איזה תחליף ליהדות. אם עד היום להיות יהודי היה לזה הגדרה מאוד ברורה, היום להיות יהודי או להיות ישראלי זה משהו אחר. אז עם כל השמחה בצדים הגשמיים, איך אפשר למכור את הצדים הרוחניים? כן, ואני חושב שבעיקר מה שעיקר התפיסה על מדינת ישראל זה בשני תחומים, דרך אגב זה לא אני אמרתי, זה אומר הרב ציודה קוק זכר צדיק לברכה, היה לו מסקנות שונות משלי, אבל הוא היה אומר, ובצדק, ששני הדברים הכי חמורים בציונות החילונית ובמדינת ישראל זה החינוך, זה שמיליון ילדים מתחנכים בלי לדעת מה זה שמה ישראל, מה זה תפילין, מה זה שבת, ואם הם יודעים, אז הם יודעים על זה בצורה מסולפת, אז זה דבר שאי אפשר להשלים איתו, הוא פשע בכל קנה מידה. בשנית זה המשפט, שקמה מדינה יהודית, והמשפט שלה זה משפט עותומני, בריטי, אמריקאי, מה שרצה, רק לא דין תורה, זה כמו שאומר הרבי מלובביץ', כמו שהוא מביא פה בשם הרבי מלובביץ' מיד, שכמו מלך שעשה חסד עם איזה הסופי, להכניס אותו לארמון שלו, כדי שהוא יחזיר אותנו לפה, ואז הסופי נותן לו בעיטה, ואומר לו, שמע, צא החוצה, אין לי מקום בשבילך. ובאמת, זה דברים ש... אז מצד אחד אני אומר, רואים פה, קרא לכם איזה קטע אחר, שהשבוע מצאתי. היה פעם מדרש לפני, בשנות קום המדינה, בשנות ה-50, היה הרב פרנק, שהיה רבה של ירושלים, הרב צבי פסח פרנק, הוא הקים בית מדרש שנקרא בני ציון, נדמה לי. בית המדרש הזה למדו אברכים, שאז היו אברכים צעירים, שקראו להם עובדיה יוסף, שלמה זלמן אוירבך, יוסף שלום אליושיב, פועל ווזנר, כל גדולי הדור הבא, שהיו אז בשנות ה-20 וה-30 לחיים, הוא איתר אותם, הם היו כל אחד בבוקר לומד בישיבה שלו, ואחר הצהריים באים למדרש בניין ציון, והוא נתן להם מלגה יפה, והפכו בעיקר במשרות התלויות בארץ, ובדברים שאז צריך לתת עליהם את הדעת, ובאמת הוא, רבים מהם הפכו להיות גדולי הדור הבא. אז הם היו כותבים מאמרים תורניים במשרות התלויות בארץ וכו', זה היה יוצא באיזה אסופת, כן, כתב עת כזה, אחת לשנה או שנתיים, שנקרא קרם ציון. אז ראיתי בהקדמה של קרם ציון של שנת תשי"ב, 1952, זה 4 שנים לקום המדינה. תראו מה הם כותבים שם, שהם יתגים גישה, נקרא לה חרדית. איך הסתכלו אז על הדברים? בדיוק כמו שהוא כותב כאן. גדולה ונשגבה היא תקופה זו שזכינו לה. דרך אגב, הרב פרנק היה הרבה של ירושלים, לא מטעם העדה החרדית, אלא הוא היה... הוא בעצם היה הממשיך של הרב קוק, הוא היה רבה של ירושלים, הוא היה בעצם קשור יותר לרב קוק, לחוגי הרבנות הראשית, ולא לעדה החרדית שהייתה יותר מבודלת. אז הם כותבים ככה, גדולה ונשגבה היא תקופה זו שזכינו לה, אולם גם קשה היא ואיומה. מבוכה גדולה שוררת בתקופתנו רבת הניגודים והספירות, אנחנו לא יודעים איך לאכול את התופעה הזאת, את התופעות שאנחנו רואים מול העיניים. אתה בוקר וגם לילה, זה פסוק בישעיה, אתה, כמו בארמית, מלשון, בבוקר, והבוקר הזה הוא גם לילה. הבוקר והלילה מתגוששים. הנה נבקע שחר, והאור מתפרץ והולך להאיר לחסוכי עם, ויקבץ נידחנו שרידי חרב מכתבי ארץ, להושיב את הארץ הנשמה, השוממה, ולשכללה, עם ישראל, מגיע לאושוויץ ומטרבלינקה ובונה פה, הופך את המדבר לגן פורח. אולם בעיצומו של בוקר עתה לילה, שלטון אשר נמצאים בו פורקי עול מלכות שמיים, אשר החושך והערפל המכסים לאומיים אפילו גם עליהם, יהודים שהם בעצם אולי מקימים פה את מדינת היהודים, אבל לא את מדינת היהדות, לא את המדינה שכל הדורות קיווינו לה. מה עצמו הניסים הגלויים והנפלאות שחזו עינינו ועתה, מתכוונים למלחמת השחרור, הם עוד לא ראו את מלחמת ששת הימים וכו'. ברמה עצום החושך האיום, מה נוראה מלחמה בין ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, לבין הדעה של ככל הגויים בית ישראל, של להיות פה גויים דוברי עברית, איזה מלחמה ואיזה התגוששות יש פה. אז זה מה שהם כתבו לפני קרוב ל-70 שנה, וזה מה שהוא כותב פה היום, ניר מנוסי, החוזר בתשובה. למרבה העניין, אז הוא הביא שתי דעות מנוגדות, ועכשיו הוא יגיד, רגע, אבל בעצם שניהם צודקים, כאחד. למרבה העניין, שני חלקי האמת הזו, כל אחד צודק, אבל באופן חלקי בלבד, משקפים בדיוק את שני היעדים המנוגדים שהתנועה הציונית הציבה לה, ושבשניהם נחלה הצלחה לא מבוטלת. יעד ראשון של הציונות החילונית, של הרצל, בן גוריון, ויצמן וכולי היה, לרכז את העם היהודי פיזית בארצו, זה דבר אחד. ויעד שני, ולפזר אותו רוחנית בין אומות העולם, קרי להטמיע אותו בתרבותם. המטרה של הציונות החילונית הייתה לכנס את עם ישראל פה פיזית, ולפזר אותו בין 70 אומות מבחינה רוחנית ככל הגויים בית ישראל. לשמחתנו הרבה הם הצליחו בחלק הראשון, לצערנו הרב הם גם הצליחו זמנית לפחות בחלק השני. הקונטרסט בין השניים התבטא שוב ושוב כאשר לאחר שחזרו מקימי המדינה בניסים הגלויים שאפשרו את עליות האמונים, השחרור מהמנדט הבריטי והניצחון במלחמות, התעקשו שלא לייחס זאת כלל להשגחה העליונה אלא אך ורק לגבורה היהודית. דרך אגב, אחרי מלחמת ששת הימים, מיד אחרי המלחמה, הם גם אמרו שזה נס. יש ציטוטים בספר התקופה הגדולה של הרב קשר. מקודם הבאנו קשר שיצא מתרף. עכשיו יש גם דוגמאות של תרף שיצא מקשר. הרב מנחם מנדל קשר, בעל תורה שלמה, היה תלמיד חכם עצום. כתב ספר התקופה הגדולה. הבן שלו זה פרופסור אסא תרף. אז יש גם דוגמאות הפוכות. אז הוא הביא שם ציטופים מעזר וייטמן, מיצחק רבין, מכל הדריכלי מלחמת ששת הימים, ששבוע אחרי המלחמה הם אומרים זה יד השם, זה לא זה... אבל מהר מאוד הם התעשתו ואמרו רגע מהם קדענו, יוציאו אלבומי ניצחון וכוחי ועוצם ידי, עד אז בין ביום הכיפורים. אז כן, הרבי מלובביץ' דימה זאת למלך שבאהבתו מכניס להיכלו אדם הדיוט, לוקח איזה אסופים, מכניס אותו הביתה, ועלה גומל לו בהכרזה שהארמון שלו מנסה לגרשו ממנו. כן, אתה עשה מפה. לא משפט התורה, לא חינוך ליהדות, לא שום דבר. הציבור הדתי-לאומי מתרכז ביעד הראשון וממעיט בערך השני, אומר, תראה מה זה, קיבוץ גלויות, יישוב הארץ, תראה איזה פילי פלאות, והחרדי מתרכז בשני, תראה איזה חינוך, תראה איזה משפט, תראה איך נראית פה הצניעות, איך נראית פה השבת וכו'. הוא ממעיט בערך הראשון. קיצור, כל אחד מדגיש את מה שחשוב יותר בעיניו או מה שנוח לו יותר לראות, ובמידה מסוימת הוא אומר כולם צודקים או שאף אחד לא צודק, אלא אם כן אנחנו נראה בראייה שהיא מורכבת, היא לא חד ממדית וחד צדדית, אבל היא אולי יותר בוגרת ויותר אמיתית מה שקורה פה. והפתרון שהוא מציע זה ציונות לא ממלכתית. מה ביכולתנו לעשות מול ערבוביה זו של שאיפות וערכים? הפרד ומשול. יש להבחין בין הציונות ותפיסתה בכללותה על שני יעדיה. באמת התנועה הציונית מכילה אור וחושך או גאולת הגוף עם חורבן הנפש והרוח והנשמה, ואנחנו צריכים להפריד בין הדברים, לבין הנקודה הטובה והאמיתית של שיבת ציון ובניינה. כל מי שהממרה כל ישראל ערבים זה בזה, אינה רק סיסמה עבורו, אלא מציאות חיה. כל מי שמעורב ומעורה בעמו, אינו יכול להוציא עצמו לגמרי מן הכלל, ולהתנקר כליל לניסיונם של אחרים להקים מדינה יהודית, שגויה ככל שתהיה דרכה בעיניו. הוא חייב להרגיש שותף למסע הגדול של עמנו לארצו, ולשאיפתו לקום בה מחדש כעם, יהיו אשר יהיו מחלוקותינו. קורה פה משהו, ו... עם כל המחלוקות הגדולות, הרוחניות, אנחנו מעורבים, אנחנו, הייתי אומר היום, אני קצת מרגיש כאילו, ביום הזיכרון, אדם אסור לו ש... איך אומרים, אדם צריך לשתף עצמו עם הציבור, אדם צריך להצטער בצער הציבור. ביום העצמאות, קשה לנו לשמוח, אבל אנחנו שמחים בקיבוץ גלויות, אנחנו שמחים ב... בבניין הארץ, ובוודאי שכן, אנחנו חלק מהעניין. כשעם ישראל מצליח אנחנו שמחים, וכשיש קשיים בעם ישראל הקושי הוא של כולנו. אנחנו גם חלק מהעם הזה, גם אם העם הזה לצערנו עוד לא הגיע לפי תפארתו מבחינה רוחנית. למעשה, אם יישב דעתו, יראה כי ביכולתו לקיים את הפסוק ציון במשפט תפדה, ולפדות חזרה במשפט מילולי את המושג ציון. הוא עושה פה איזה לשון נופל על לשון, משחק מילים, הוא אומר, ועל ידי ניסוח מחדש של המושג ציון, על ידי משפט שכולל את המשפט ציון, תפדה את המשפט ציון. לומר בפה מלא אני ציוני, במובן המקורי והעיקרי של המילה, אוהב ציון, רוצה לחזות בשוב השם את שיבת ציון, משותף לניסיון להגשימה. אז ישאלו אותנו, אתם ציונים? נגיד, ודאי שאני ציונים, אני לא מספר 3-4 יום, ותחזנה עינינו, במובן האמיתי, לנו גנבו את המושג ציוני, אלא ותחזנה עינינו בשובך לציון. קראתי על רב חיים זוניפלד, שהיה ככה עמיתו של הרב קוק, מי שעמד, הם היו נהגו כבוד בזה, אבל הם היו שניהם, שני הקצוות בירושלים, רב חיים זוננפלד קראו לו לכנסייה הגדולה של אגודת ישראל בקטוביץ, הוא לא רצה לתת. הוא אומר, אני כבר 60 שנה בארץ, לא יצאתי ממנה. יש לך ציוני גדול מזה? לא, יש כאלה שאצלם המקום הכי כיפי במדינה, זה נתב"ג והדיוטי פרי, רק יוצאים חוברים, והם ציונים במרכאות. רב חיים זוננפלד הוא ציוני אמיתי, כן, אז ודאי ובדעת שאנחנו ציונים ששמחים בכל כביש שנסלל. תאמינו לי שאני הולך פה בדרכים ואני מוטל את הקדוש ברוך הוא על כל בית שנבנה, על כל כביש שנסלל, ואני אומר, תמיד מזכיר לעצמי, דוכתא דמשה ואהרון לא כזכו. משה ואהרון התפללו עברנה וערב, אנחנו זוכים לראות ילדים וילדות מחכים ברחובותיה, וצריכים לשמוח בזה, ולא רק לשמוח בזה, אלא גם להיות שותפים לזה, ולהכרתי מי שלא באמת תורתו אומנותו, אז שיגן על העם, שילך הצבא, ילך ליחידה שהוא יכול לשרת בה כמו יהודי. יש היום ברוך השם יחידות כאלה, ברוך השם בהרבה מובנים מצבנו היום יותר טוב. אנחנו היום בעמדת כוח, לא בעמדת נחיתות, שיהודי דתי היה מתבייש ללכת עם ברט ברחוב בשנות ה-50. ברוך השם, היום אנחנו מספרית ומצד גאוות יחידה, אתה רוצה לשרת ולקבל רק גלת כושר, לך לנצח יהודה. גם שם חייבים להיות חלק מהלך. מי שרצה לראות מה זה ציונות אמיתית, היינו בפסח, בגבעות, בשומרון, זה מלח הארץ, זו הציונות. אז זה בסדר, זו הציונות. אך כל זה לא אומר שהמסגרת שעמידה התנועה הציונית מקודשת. הממסד הקיים, רוחו ותרבותו, מה שעלה בידי קבוצה מסוימת להעמיד, אך אינו סוף פסוק. יש להתפעל ממסירות נפשם, אך לא אוטומטית להשתבר בתבניתם. לעשות זאת, פירושו, כן, אם אנחנו אוטומטית משתעבדים לתבנית שהם מגדירים כציונות, לעשות זאת פירושו לאבד את נקודת המבט היהודית הייחודית המשוחררת משעבוד מנטלי לכל אמונה ודעה בעולם, ואינה חוששת ממציאת פסול בהן או ממציאת טוב. במילים אחרות הוא אומר לנו להיות, אני ככה אני מבין, להיות ענייניים. אמונה מוחלטת יש לנו רק בקדוש ברוך הוא. כל דבר אחר, כל מסגרת אחרת, כל ערך אחר, ניקח נגיח את מדינת ישראל, מה יחסנו למדינת ישראל? התשובה היא, מעשייך יקרבוך ומעשייך ירחקוך. ויש להבדיל בין דברים ולבחון כל דבר לגופו, במה אני שותף ובמה אני דוחה בשתי ידיים ולא מקבל בשום פנים ואופן. ומאוד לא להתבלבל ולא לערבב דברים. במילים פשוטות, ציוני אין פירושו בהכרח ממלכתי. זה לא אומר שאני מקבל, אם אני ציוני, זה לא אומר שאני מקבל את בית המשפט העליון, זה לא אומר שאני מקבל את תוכנית החינוך, זה לא אומר שאני מוכן לקבל, ואם לא עושים את הערבוביה, את ההפרדה הזו, אז הערבוביה היא איומה ונוראית. שבוע הרב עדיה ביקש ממני, הרים אליי טלפון, ביקש ממני שאני אבוא איתו למתנ"ס, למחות על הפרצוף המפחיד הזה שנשקף לעינינו מהמודעות של ליל יום העצמאות לנוער. לא יודע אם ראיתם איזה מישהו שעושה מעשה זמרי וביום העצמאות גם מבקש שכר כפנחס, תודה, מעשרות אלפי שקלים להופעה של שעה אחת. אבל אני יצאתי עם בקשת ואמרתי, מי זה? יכול להיות שיהודי צדיק, לא מכיר אותו, אבל הוא נראה מפחיד. לא הייתי רוצה שהבת שלי תפגוש אותו לסמטה אפלה באמצע הלילה עם כזה זה זיפים ושכר ארוך. מי זה? זה מה שמביאים לנוער שלנו. אז אמרתי לרב עדיין, אבל איך אני אבוא איתך? אני בכלל לא חביב את יום העצמאות. הוא אמר לי, לא נורא, תבוא, זה בוקר, כל הרבנים עובדים, עסוקים. אמרתי לו, אתה יודע מה, אמו אנוכי בצלרה, אני בא איתך. להפוך שולחנות, אני תמיד מוכן. וזה, אני בא איתך, והלכנו ביחד את זה. אז באמת אמרתי לעצמי, אם אני כל פעם מתלבט למה היחס המסויד הזה ליום העצמאות, אז כל שנה אני מקבל תשובה מחדש. איך יעלה על הדעת בכלל? להזמין, זו התרבות שלנו. הרי זמר הוא גיבור תרבות. זמר, אתם יודעים מה זמר עושה לבן נוער? הוא מוכיח אותו לאקסטאזה, הוא הופך אותו. במקום שגיבורי התרבות שלו יהיו רבי עקיבא והרמב״ם ואני לא יודע מה, אז הם אמרו באמת טעינו. גם ראש המועצה אמר טעינו, יפה. אבל איך בכלל הגענו לטעות הזו? שאל אתכם עוד שאלה. מה? לא, כי זה מאוחר מדי, יש חוזה. אבל לשנה הבאה התייעצו עם הרבנים. בסדר, אני ידעתי מראש שלהשנה אנחנו כבר לא נוכל, אבל קודם כל צריך למחות, ובשל להבא יחשבו פעמיים, אז זה חשוב. אבל איך יש הבא אמינה כזו? איך טועים בכלל בטעות כזו, מה הקשר בינינו לבינו בכלל? איך אפשר לעלות על הדעת להזמין אותו לנוער שלנו? אז אני אשמע, אם לא, אז יהיו כאלה שילכו לבמות באשקלון ובאשדוד ובתל אביב, אז יאכלו פה בשר תמותות שחוטות ולא חזיר שנשחט כדת ולא חזיר שאומת ביריעה וכו'. אני לא מקבל את זה. אתן לכם עוד דוגמה. אני בעיה, אני בעיה. לא יודע, אתה מפעיל, תביא את אודי דודי, תביא את אודי דודי, אתה יודע מה? ולמה החבר'ה האלה הגיעו לכזאת דרגה, יש להם אבא אמין ללכת לבמות? למה הם כל כך מושפעים מהתרבות החילונית? יפה, בדיוק, שהחינוך שלהם הוא חינוך. יפה, נכון, זה בדיוק. מסתנגר, כן. אז מה שאתה אומר בדיוק, אמר עמיאל, שהוא בחור מאוד נחמד, לא יותר אותו, אז רכז הנוער, באמת בחור נחמד מאוד. אבל אני חלוק עליך ועליו בשניים. קודם כל, יש יותר טוב שפרטים ובודדים ילכו לתל אביב, ולא שאנחנו ניתן לגיטימציה לתרבות חילונית אצלנו, כי לגיטימציה, זה שהמועצה האזורית נחל שורק, יש לה הרבה משמעות. ושני, הגיע הזמן שנשאל את עצמנו, למה יש אצלנו כל כך הרבה נשירה של 100%, של 70% ושל 50%? כאילו, אם אנחנו מאבדים כל כך הרבה בני נוער, אז אולי אנחנו צריכים, אולי צריכים זקני העיר לערוף איזה עגלה ולשאול איך הגענו לזה, למה צריך, למה בכלל יש אלטרנטיבה כזו של אחד, שניים, בסדר, בכל הדורות היו, אבל שזה באחוזים של לא יודע כמה, 30%, יש יישובים 40%, 70%, אז מישהו כאן צריך לקום ולדפוק על השולחן, אולי על זה צריך להקים ועדת חקירה, כן? אתן לכם עוד דוגמה. מה? נכון, בסדר, אבל נכון, אבל למה כל הזמן אנחנו נלחמים מלחמת מעשה של מזעור נזקים במקום לחנך לחשילה ליהדות שלמה וערכית? למה הנוער שלנו נמצא בבלבול ובדיכוטומיה הזו שהגיבורים שלו הם גם אלה וגם אלה והוא עצמו לא יודע ומבולבל? זה מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה ההשפעה של ה... זה בדיוק מה שאני טוען. אני טוען שהמחיר שאנחנו משלמים חינוכי על השותפות הזו עם הציונות החילונית והטשטוש הזה הוא מחיר שאני לא מוכן לשלם אותו. עם הילדים שלי אני לא מוכן לשלם אותו. אני לא מוכן, אני נגד קורבנות אדם, לא מוכן לשלם את זה. אני רוצה בכל בנייך לימודי השם. ואם זה לא ככה, אז אנחנו צריכים להקים ועדת חקירה, ועדת אגרנט. זה מחדל לא יותר קטן מאשר מלחמת יום כיפור. אתן לכם עוד דוגמה. לפני כמה חודשים, קם נפתלי בנט, שלא יודע מי הוא, לא יודע מה הוא, מאיפה הגיע, ומציע להציב את אלי אוחנה במקום הזה וזה ברשימת הבית היהודי. אז בוא נאמר, בנט עשה פה כבר צעד קצת הגזים, עשה צעד אחד יותר מדי, חטף איזה רעת קרטינית. אבל שוב, איך בכלל ישב והאמינה לקחת למפלגה דתית, לקחת כדורגלן, שכל עניינו זה חילול שבת בפרסיה, כל הקריאת לו, כל הדמות, זה חילול שבת בפרסיה, שחי עם אישה בלי נישואים והוליד ממנה בת. כלומר, לא משפחה, לא טהרה, לא שבת, אז בסדר, הוא אומר, טעיתי, אבל שוב, איך הייתה והאמינה כזו? צריך להבין שאנחנו פה נמצאים באיזה טירוף מערכות, באיזה תערובת כזו של ערכים משובשים כזו. כלומר, בקיצור, השותפות הזו, לא הטכנית, אין לי בעיה עם שותפות טכנית בעשייה, אבל השותפות האידיאולוגית הזו, זה שאנחנו מחנכים שגיבורי התרבות של הילדים שלנו זה גם זה, אבל גם זה, ולפעמים הוא לא יודע מי יותר, הכדורגלן או ראש הישיבה, מי פה הוא באמת הזה, צריכים להבין שזה דבר לא נורמלי, שמשהו כאן כבר מנוגד לכל היגיון בסיסי, ואנחנו אפילו לא מרגישים את גודל האבסורד שבעניין.
אבל בשביל אם יש אתה רואה שכשיש שהנגע, אם כן תופסת את המושכות, הנגע הזה תופסת את המושכות, אז זה משתנה בשנייה. וזה עובדה שאתם בשנה הבאה כנראה זה לא יהיה, לא יהיו פה עוד מישהו כזה, אני מניח. אני מניח שזה יהיה גם בשנים הבאות כבר.
הלוואי.
בעזרת השם, עכשיו אני חושב שגם זה...
הלוואי, אז אנחנו נתקן את ליל יום העצמאות, אבל אומר לנו עמיאל ובצדק, זה השירים שהם אוהבים לשמוע. למה הם אוהבים לשמוע כאלה שירים? איך יכול להיות שבוגר מערכת חינוך שלנו, אלה הדמויות שלו, אלה השירים שלו, והוא חי בכזה העולם? בסדר, אז אנחנו נתקן את הזה, אבל איך זה בכלל נוצר? הבעיה, זה רק סימפטום. הקושיה שלי גם על אבא שלו. חוזרים לפשרנות. לפשרנות, נכון, יפה, נכון, בסדר, אז על זה אני מדבר, אני מדבר,
אז יש
להם איתי
שתפגו את זה,
נכון, אז הגיע הזמן לעצור את הזה,
אבל לעצור את זה, זה דרך האנשים שמכירים איך עושים את זה, לא דרך, אם תגיד בתל אביב עכשיו, תביאו רב שיצא מה...
אני לא מדבר על תל אביב, כי תל אביב לצערנו עוד רחוקה מדי. אני מדבר לא להכניס את תל אביב ליד בנימין, על זה אני מדבר. תל אביב, בעזרת השם, יחזרו בתשובה ויותר מהר מה שאנחנו חושבים. אבל מה איתנו, שאנחנו כן נאמנים לתורה ומצוות באופן הצהרתי, למה הנוער שלנו כל כך מבולבל וכל כך עובד עצות וכל כך... טוב. בסדר, נכון, אתה צודק. נכון. נכון.
היו חומרים, אני כל חשים עולים, אני אקיר לכם חומרים, כמו שכבר תימני שבא מתימן, ולאט לאט חומרים, רציתי או לא רציתי, אבל הוספתי מהסביבה.
נכון.
זה הבעיה שלנו שהחינוך פה בארץ הוא חינוך יותר מתאירני, וזה התוצאה שהמתאירנות הזאת היא של...
תודה מה אני אספר לך, תראה כמה זה עצוב, היינו לפני כמה חודשים בקיץ, היה בכפר פינס, לקחו את הקמפוס של האולפנה, עשו שבת משפחתית לכל המשפחה המורחבת של אשתי, היה שם מאות אנשים, שבט שלם. אז מישהי עם הבנות דוד וזה וזה אמרה לאשתי על נתנאל, כאילו אין לך בעיה עם הפאות שלו, הוא בא עם קרחת כזו ופאות וזה, הוא אשתי שצפה, אז אמרה תראי כמה יש פה, מקבילים אליו עם שער ארוך ורפסות, זה בסדר, זה הכל זה, רק עם הפאות, הרי הוא הכי דומה לסבא רבא, הוא הכי דומה לראש השבט, אז מה, אתה מבין, מי שאמרה לה את זה, זה אישה דתייה עם כיסוי ראש, לא, אישה לא צריכה לתומה, אין לך בעיה שהוא קניה כזה,
נו,
אז זה מה שאני אומר, אז איפה אנחנו, כן, אמרה לה אשתי, זה לא מתבייש, מה, נפלת על הראש? על זה ועל זה ועל זה, את לא שואלת, כי שולחים עם קוקו, עם סרבן, עם עגיל וזה, כן, זה בסדר, זה מודרני, זה נאור וזה, רק עם הפאות והקרחת של הבן שלי יש לך בעיה.
למה גדלנו בזור שיש לך את זה?
נכון.
אז אנחנו היום, אולי, זה לא דור על עשי, אבל אולי הדור הזה מנסה למנוע מהילדים שלו לעבור לטראומות האלו, ונותן להם.
לא נראה לי, הדור הזה פשוט מבולבל, הוא פשוט... מה שאני רוצה להגיד לכם עכשיו זה מה שאליהו נביא אמר, עד מתי אתם חוסכים על שתי הצריפים, אי אפשר לקרות בכל החתונות, צריך להחליט אם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו, ואם השם הוא האלוהים, לכו אחריו, אי אפשר לשחק.
זה התוצאה שיש לנו היום במילה, המילה למושבים לזה, שיטת החינוך פה היא שיטה שהיא מאוד מאוד ליברלית, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אז התוצאה זה שהחלק מה... אפילו מהנוער שהוא באמת נוער מאוד מאוד שהוא יכול לשמור על להיות דתי חזק
אני מסכים עם גיל שהבאה מתחילה במבוגרים. הבוקר נתנו לי איזה ספר מקסים על איזה חייל שנפל, באמת היה חייל בן תורה, הכרתי אותו גם, צדיק, ירא שמיים, ממש אין לבכות, ואי להי שופרה דבא לבארעה, אמרתי לעצמי בזה. אז יש שם ציטוטים של מסילת ישרים וכל מיני פרקים ושל הרמב״ם ושל זה וזה, וגם בחלק מהפרקים של יהודה עמיחי ונתן זר. ובאמת משפחה מאוד יקרה, תאמינו לי משפחה יקרה, ואתה צריך לזכר, אתה אומר, איפה אנחנו נמצאים? כאילו, איך בן אדם מסוגל להגיד לך את יהודה עמיחי ונתן זר, שהם לא חילונים, אלא אנטי דתיים, אנשי שמאל, חלאות מבחינת האידיאולוגיה שלהם, וזה עמוד אחד רמחל, וציטוטים, זה מן פעם הרמחל ומהרמב"ם, פעם שנייה מנתן זר, ביהודה מחי, ואתה לא מרגיש שאתה מבשל פה איזה משהו כזה, שזה, מה קורה פה בכלל? איזה מכונת כביסה, אתה מכניס פה כל מיני מרכיבים סופרים, ואחר כך אתה עוד מתפלא על התוצאה שיוצאת לך, זה נכון, הבלבול מגיע מהמחנכים, אתה צודק, הנוער זה תמיד יותר בהקצנה, זה פורט בצורה יותר מוקצנת, בסדר? אבל זה מביא אותנו לחשבון נפש. כן. שמה?
הצעירים עצמם.
כן.
לא באותה רמה של אלה שיסטו את המדינה וחושבים בצורת הזאת. רוב הצעירים, ישן, עמך ודאי, וגם אפילו אברכים, ובחורי ישיבה,
כן.
לא חושבים בצורה בכלל. הרבה יותר בדודים מאשר מה שהיה פעם.
יותר עדודים אמרת? כן, אני שלום, תראה, אני בהחלט לא רואה בציבור החרדי ציבור שהוא אידיאלי בכל דבר. יש לו את הצרות שלו, לא פחות גדולות מאשר זה. זה לא שאני אומר בוא נעבור כולנו ונהיה חרדים. גם שם יש תופעות של נשירה, של שבב, אבל לדעתי זה נובע מבעיות אחרות. קודם כל גם הם מושפעים לצערנו הרב מהסביבה החילונית, למרות שהם מנסים להילחם בזה, זה דבר ראשון. דבר שני, דעתי, יש שם בעיות אחרות, זה שאין שם תורה עם דרך ארץ, כולם רק תורה, אז הוא אומר אין לי אלא תורה, גם תורה אין לו וכו'. יש שם הרבה בעיות קשות אחרות של יחסים בין עדות במצב מחפיר, לעומת אצלנו וכו'. אני לא בא להגיד, אני לא בא להיות סנגור של הציבור החרדי וקטגור של הציבור הדתי לאומי. עצם העובדה שאני חי ביישוב דתי לאומי זה מראה שמבחינה סוציולוגית לפחות אני יותר שמח לחיות כאן, כי יש פה הרבה טבעיות וישרות וכו'. שוב, כמובן שהכל אנחנו מדברים בהכללות, אז תמיד אתה חוטא לאמת שאתה מחליט. אבל היות ואני אדרבה, אני חי בסביבה דתית לאומית, אז אני מדבר על הדברים שאנחנו צריכים לתקן, אבל זה לא, השאיפה שלי היא לא שכולנו נחזור לבני ברק. גם בבני ברק יש הרבה ליקויים. להפך, השאיפה שלי, זה מה שאמרתי, אני נרמנותי, הוא בן אדם שבא מבחוץ, ואומר, אני לא משובד לשום דבר, אני רוצה מהם לקחת את הדברים. במידה רבה אני אומר, לדעתי המודל הכי נכון, זה המודל של החרדים בחול, לא בארץ, בחול. כי חרדי בחול הוא לא יושב בכולל כל החיים. הוא עובד, הוא מתפרנס, הוא חלק מהחברה, אבל יש לו גבולות ואידיאולוגיה וערכים, למה? כי הוא חי בין גויים, לא בין יהודים. זה ההבדל. ולכן זה יותר קל. כשאתה חי בין גויים דוברי אנגלית ולא בין גויים דוברי עברית, אז הרבה יותר קל לך להבין את שיש חי בינך לבינם. ולכן לדעתי צריך להעתיק את המודל החרדי של חול, וזה יהיה יותר נכון גם לציבור הדתי לאומי, וגם לציבור החרדי כאן בארץ. כאן בארץ הכל הרבה יותר מסובך. איפה הגענו? כן. לא, התקדמנו. נכון. במילים פשוטות, ציוני אין פירושו בהכרח ממלכתי. השילוב הנכון הוא ציוני לא ממלכתי, ראשי תיבות צלם. אולי זה צלם אנוש או צלם אלוהים שבא אדם. אפשר לומר שעמדה זו שומרת על הצלם היהודי שלנו, הציוני שבנו מעורה בעם ובמציאות ותורם לה ומעורב איתה, והלא ממלכתי מסוגל לצאת מהקופסה ולחלום על חלופות ולא להשתעבד למסגרות הקיימות. בהי בייר הקרב ובא יעשה מן הסתם כל איש כהבנתו, אך כל אחד במקומו יכול להשתדל השנה להקדיש יום זה למחשבה וקירוב הדעות, להתבוננות בנקודת האמת של הצד השני, כלומר להסתכל על המציאות בצורה קצת יותר בוגרת, להבין שאין מה לעשות, המציאות היא מורכבת, ועושה השלום במרומיו, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. אני נהניתי מהמאמר מאוד, קודם כל אני רואה שאתם לא אוכלים, זה לא טוב. יש פה אנשים שצמים ביום העצמאות, מה? על איזה צד? לא, הוא לא מדבר פה על הצד החילוני. הוא מדבר על שני צדים, הוא מדבר על המחלוקת בתוך היהדות הזה. דווקא על החילונים אפשר הכי קל ללמד זכות, כי הם באמת תינוקות של ישיבות. היום החילונים הם לא רובם ככולם, הם לא כופרים באידיאולוגיה, הם לא כאלה שיצאו מוולוז'ין ומהישיבות באירופה ובעתו, ידעו את ריבונם והתכוונו למרוד בו, כמו בקיבוצים שאומרים שהם יושבים בשבת עם סיגריה ולומדים גמרא. זה היה הדור שלפני 20 שנה. היום זה באמת, באמת תינוקות שנשבו, שבעזרת השם הם יחזרו, ורואים גם, רואים תנועה לא מבוטלת של תשובה, ברוך השם. הוא מדבר על לימוד זכות, ניר מנוסי הוא הראיה. כן, בידי מנוסי, אמרנו מקודם שהוא בנשת. ככה קראתי לו. זה לא ידעתי, רק אני אמרתי שהבן שלו אמר שהוא מאוד שמח על המהלך שהוא עשה בסוף.
אז זה מחפון לו, זה
לפי. כן.
היה
אנטי, מה הוא היום?
לא, אני מתכוון לאבא.
אה, הבנתי. כן. פום אלפי, כן. שעשו לו קבורה יהודית. כן, ככה בלעם אמר.
לא, לא,
לא. עשו לו, עשו לו. בטח, בתום אלפי?
כן.
בטח. זה כמו בלעם, מה אמר בלעם? שמות נפשי מות ישרים. לחיות הוא לא מוכן ככה. אבל תמות נפשי כמו אברהם יצחק יעקב. בסדר, גם זה משהו. זה מראה שבכל יהודי יש משהו. נכון. אנחנו לא מתייאשים מאף אחד, באמת שלא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. 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 גם זה משהו, את השם אנוש עד דקה. הקדוש ברוך הוא.
היא מנסה אמר בסוף ימר.
כן. כן. מספר לפני שנתיים, לא יותר. שנתיים שלוש. לא, לא, בדקתי. בדקתי, פקחתי. שנתיים שלוש. דן בן עמוס, דן בן עמוס, דן בן עמוס, עקים במעפן של צדיקים היום. טוב, קודם כל מי שרוצה ללכת יכול ללכת, כאילו עוד מעט השעון כבר זה. מי שיחליט להישאר, אני רוצה לקרוא לכם חלק מתשובה ביביע עומר. רב עובדיה כתב תשובה ארוכה על אמירת הלל ביום העצמאות. ואני לא רוצה להיכנס פה לצדדים ההלכתיים, אלא איך הוא מציג מבחינה את המציאות, מבחינה רעיונית, ולדעתי זה במידה רבה מקביל למאמר הזה, ומקביל למה שקראתי לכם מתוך הכרם ציון. כותב הרב עובדיה כך, מלבד כל זה יש לומר כי הן אמנם רבים ועצומים מגדולי ישראל רואים בהקמת המדינה התחלת דגאולה. וכאן מה שאמרו בירושלמי, רבי חייא ורבי שמעון בן חלפתא, אבו מהלכין, וראו איילת השחר שהיה בוקע אורה, רואים את עלות השחר. אמר לרבי חייא לרבי שמעון בן חלפתא, ברבי, לשון כבוד, כך הגיעו לתן של ישראל. אתה רואה את עלות השחר, כך תהיה הגאולה. בתחילה כמעה כמעה, כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת. מה היא טעמה? כי ישב בחושך, אדוני אורדי, אז הגאולה נמשלה לעלות השחר, זה לא יבוא ברגע אחד, אור וחושך משמשים בערבוביה. ורבי, איך קראנו לרב קשר, מנחם? ורבי מנחם קשר בספרו התקופה הגדולה הביא כרוז בשם דעת תורה שחתומים עליו כמעט כל גדולי הדור וקוראים את הקמת מדינת ישראל בשם התחלתה דגאולה. מכל מקום מועיל ועדיין רב הדרך לפנינו כדי להגיע אל המנוחה ואל הנחלה, אין מבחינה מדינית וצבאית, אין מבחינה מוסרית ורוחנית, לפיכך אין לחייב לגמור העלל בברכה. וכמו שאמרו בירושלמי, בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם ברכו אדוני, התנדבו ראשי עם, כשהקדוש ברוך הוא עושה לכם ניסים, תהיו אומרים שירה, אז שיש ניסים, צריך להגיד שירה. היטיבו, ניגשו, והרי גאולת מצרים, שלא אמרו שירה תכף שיצאו ממצרים אלא על הים, אומר ירושלמי שם יהי שהיא תחילת גאולתן, שהיא הייתה רק תחילת גאולתן ולא נגמרה הגאולה עד שיצאו מן הים, לכן לא שרו שירה עד שהמצרים מתו ולא ביציאה ממצרים. ואף כאן הרי מנהיגי צבאות ערב, למרות התבוסות והמסלות שנחלו, עודם מאיימים השכם וערב לצאת למלחמה נגדנו, ומנפנפים בחרבותיהם ובקשתותיהם, חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה, אני שלום וכי אדבר עם על המלחמה, מכמה מדינות נאורות שהיו נחשבות כידודיות לישראל, פנו עורף ולא פנים במלחמות שעברו עלינו, כאילו נכתב היום עם אובמה וכל זה, ואיראן, עברו 40 שנה מאז, מלחמת הקוממיות, מבצע קדש, מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, והאחרון הכביד מלחמת יום הכיפורים, לא שלבתי ולא שקעתי ולא נחתי ויבוא רוגז, ועודנו תכלנה עינינו על ישועת ישראל האמיתית על ידי צור ישראל וגואלו, עשה נושנו בחיים ולא נתן למות לבלנו, לולי השם שהיה לנו עזי חיים בלעונו. זה מבחינה מדינית וצבאית, כן, שאני לא יודע מבחוק ולבכות, אני שומע תמיד את העשרות ביום הזיכרון, לעולם לא עוד, איזה לעולם לא עוד, כקליפת השום מפריד בינינו לבין חלילה השואה נוספת. כמה דברי רב אפשר להגיד, מה זה כקליפת השום? הקדוש ברוך הוא מפריד, אבל איך אפשר לשמוע אלופים ורמטכ"לים וזה, ששם, תזכירו שם שמיים, תגידו בזכות מי מדינת ישראל היא כמו גן עדן, אבל שיושב על חבית חומר נפץ. מי מחזיק את הכבשה בין 70 זאבים? כל אחד רק יעשה לנו פה קצת רוק, אנחנו נצבע, לא צריך יותר מדי. מי מחזיק אותנו פה? לולי השם שהיה לנו, אז תנו תודה לקדוש ברוך הוא, תגידו בעזרת השם, משהו, מה זה דברי הרב לעולם לא עוד? ברגע אחד, כל מה שהיה יכול לחזור, יש לנו ביטחון לולי הקדוש ברוך הוא. ומבחינה רוחנית אשר ירוד ירדנו 1,000 מעלות אחורנית ועדים אנו, כן דחגב זה הציון, מה אמר הרצל? היהודים נרדפים בכל מקום ויש אנטישמיות, כי אנחנו עם לא נורמלי, כשנהיה עם נורמלי כמו כל העמים, אז תחדל האנטישמיות, ואנחנו רואים שבזה הוא לא הצליח. אותם סכנות, זה עוד בהתחלה, אבל לא משנה, נגיד, נכון, אבל הוא ראה שזה לא ילך, אז הוא אמר בוא, נהיה עם ככל העמים, עם מדינה, עם ארץ, נהיה עם נורמלי, להיות עם חופשי בארצנו. ואנחנו רואים שהמקלט הבטוח, איך אמר אבא שלי, רצו לעשות מקלט בטוח, הכניסו אותנו לבטוח מקלט. הוא התכוון בכל הזעקות שיש וכו'. אנחנו עדיין בסכנה קיומית, מיידית. אם נהיה, אנחנו יודעים שטוב שיש לנו צהל וטוב שיש לנו הכל, אבל אם השם לא ישמור עיר, שהשקת שומר, יחסי הכוחות פה הם לא... הם לא יחסי כוחות נורמליים ולא ארציים, זה ברור שהכל אנחנו תלויים במאמרו יתברך. זה מבחינה מדינית וצבאית. ומבחינה רוחנית אשר ירוד ירדנו 1,000 מעלות אחורנית ועדים אנו להידרדרות מוסרית מדהימה, המתירנות גוברת וההתפרקות משתוללת בראש כל חוצות, חוסר צניעות וגדי פריצות, ספרי פורנוגרפיה וסרטי קולנוע מבישים, ועוד טרם עידן האינטרנט של כל אחד יש קולנוע ביד, חילולי שבת ופרסייה, פתיחת אקליזי צרפה בממדים מבהילים ועוד כהנה וכהנה. תראו מה הוא אומר, ועל הכל מה הכי חמור, שמאות אלפי ישראל מתחנכים במוסדות חינוך לא דתיים ולומדים שם להתנקר בכל קודשי ישראל ולפנות עורף לצור מחצבתם ולהיות ככל הגויים בית ישראל, עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים, ונתקיימה נבואת ישעיהו ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד, וכדרשת חז"ל שישעיה קילל את ישראל לשונה 18 קללות ולא נתקרה דעתו, הקללה הכי גדולה זה שירהבו נער בזקן והנקלה בנכבד, שאין היררכיה של אבא ובן אלא נערים פני זקנים ילבינו בעיקבות משיחה, זו הקללה הכי גדולה שאנחנו רואים אותה מול העיניים, חוצפה יסגה, ובעיקבות משיחה חוצפה יסגה, ועמד הרעה אזלה ומדלדלה, נערים פני זקנים ילבינו וכולי. על הזה ציפינו וקיווינו במשך כ-2,000 שנות גלותנו, והרי כתב הרמב״ם, לא נתאבו ישראל לימות המשיח אלא כדי שינוחו ממלכויות שאינן מניחות להם לעסוק בתורה ובמצוות כראוי, ובימי המשיח תרבה האמונה והדעה והחוכמה והאמת, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לעם מכסים, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. כלומר עיקר הגאולה זה הרוחנית, לא הפיזית. ומסיבות אלה הרבה משלומי אמוני ישראל אשר רואים שעדיין שכינתה בגלותה נוהגים שלא לומר הלל בכלל ביום העצמאות, וטעמם ונימוקם עמם לרוב יגונם וצערם על מצבנו הרוחני אשר אנו נתונים בו כיום. ואין לזה כל דמיון לנס חנוכה שכל העם הכירו וידעו בהשלחת השם יתברך עליהם וכולם היו עובדי השם באמת ובתמים. מחרצה בזה ראיתי בשוט יסקיל עבדי רבי עובדיה הדיה, שהיה חבר הרבנות הראשית, שגם כן העלה שאין לגמור העלל בתוך תפילת יום העצמאות אפילו בלא ברכה, מפני שעדיין אויבינו קמים עלינו לחלותינו, ואין לך יום שאין קלטו מרוקה מחברו, ועוונותינו היטו אלה, כי היצר הסורר בו אחרינו להסיד את ישראל מדרכי השם. ומכיוון שאין כאן אלא התחלתה דגאולה, ואינה גאולה שלמה לכל עם ישראל, לכן אין לתקן לומר הלל גמור בתוך התפילה אפילו בלא ברכה, ורק אפשר לומר מזמורי הלל לאחר סיום התפילה בלי ברכה, כי פשוט שאיננו להיכנס לספק ברכה לבטלה, כך כותב יסקיל עבדי. ולא אחחד, כותב הרב עובדיה, כי באמת עם כל הצללים הנעל, לדעתי כותב את השורה הזו כשפי הרב ראשי לישראל, ישנם אורות גדולים שאין לנו להתעלם מהם, כי מדינת ישראל כיום היא מרכז התורה בעולם כולו, ורבבות בחורי חמד מתובב בינינו היצרים עוסקים בתורה יומם ולילה וישיבות הקדושות, והתורה מחזרת על החסמיה שלה, שאין לך תורה כקורת ארץ ישראל, ובירושלמי אמר הקדוש ברוך הוא, הביבה עלי כת קטנה, שעוסקת בתורה בארץ ישראל, מסנדרין גדולה שבחוץ לארץ, ורבבות משלומי אמוני ישראל מחנכים את בניהם ובנותיהם על פי תורתנו הקדושה, כל רואים יכירום כי הם זרע ברך השם, וכאמור כי לא תשכח מפי זרעו, ואף אצל המון העם אנו מוצאים אוזן קשבת שוקקה וכמהה לשמוע תורה ודעת מפי גדולי ישראל, כחזונו הנפלא של עמוס, הנה ימים באים נאום השם וישלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם, באמת היום התעוררות אדירה של עשרות ומאות אלפים, ואנו תפילה לשהשם יתברך יערה עלינו רוח ממרום, וידעו תועה רוח בינה, ונשוב כולנו בתשובה שלמה, ועל כל פנים מועיל וכאן נמצא, וכאן היה רק התחלה טובה, משום מה שאין חיוב לומר עלי בברכה, ועוד מעריך, אנחנו נעצור כאן. אני אסכם ואומר, שוב, פתחתי, כן, יש? אני אומר ככה, תראו, קודם כל, כל אחד יעשה כמו שרבותיו מורים לו, ופתחתי ואמרתי, האמת והשלום מהבו, אנחנו לא באים לקבוע מסמרות וכו', אני רק באתי להציב את דעתי, כי גם ביקשו ממני, לא אני הצעתי את זה. מורי ורבי הרב יוסף גפי, חזק וצדיק לברכה, היה משתמש בהלצה או במליצה של הרב מפונוביץ', שהיה אומר, מי יעשה את זה יום העצמאות? בן גוריון? אנחנו כמו בן גוריון, לא הלל ולא תחנון. ככה הוא אומר. אז זה לא סתם בדיחה, אלא הוא מתכוון, מה הוא מתכוון לומר? היות המציאות היא באמת, היא כל תפיסה חד צדדית שלה תהיה לא נכונה, אז אנחנו לא אומרים ביום הזה תחנון, גם אם יש סנדקאות כמו החזון איש, וגם עוד לא הגיע העת לומר שיר חדש על גאולתנו ועל דוד נשינו. היה יהודי צדיק גדול בירושלים, מיוחד במינו, הרב בן ציון סיימן, אחיו המבוגר של יעקב סיימן, זכרונו לברכה, מנווה צפלים. היה יהודי תלמיד חכם עצום, מתמיד עצום, היה הולך ולומד בישיבות הסדר, הוא היה בן היישוב הישן בירושלים, אבא שלו היה שומר של קבר רחל בתקופת המנדט וכו'. הוא היה הולך יושב יום אחד בישיבת הכותל, יום אחד הנוסע לישיבת הגולן, היה ככה, והוא לא היה כמו שהרב גפי היה עושה וכמו שאני עושה, לא הלל ולא תחנון, אלא הוא היה אומר גם הלל, הוא היה אומר הלל בישיבת הכותל, והולך להגיד קינות עם נטורי קרתא במאה שערים. אז זה גם פטנט לדעתי, אני גם מכבד דעה כזו, והכל ביום העצמאות. הוא אומר מצד אחד עין במרבוך, הוא הלב שומע כמו שאמרנו, מבחינה פיזית לעילה לעילה, התברך והשתבח באיזה מציאות אנחנו חיים, מבחינה רוחנית כל הנקודה של חברו, חרב מחברו שלא מזכיר את מקום המקדש והר הבית ועוד הרבה דברים שיש לנו מה להתפלל. אז מורי יוסף ודאי שלא, הוא ככה היה אומר. יש הרבה, צריך לבדוק כל דבר לגופו. למשל ראיתי בעיתון בשבע השבת קריאה של רבנים גדולים, הרב שמואל אליהו והרב יונתן אדואר ועוד רבנים, וזה שרבנים יסדו תפילת הלל וזה וזה וזה, אין בעיה על הכיפק, אבל מעל הכל מתנוססת דמותו של הרב מרדכי אליהו, שמעולם לא אמר הלל ביום העצמאות. תבדקו אותי. היום הבת שלי באולפן אמרה שהגיעו להם את הרב אלעד בן אליהו שצידד באמירת הלל, ואת הרב רועי אביחי שהתנגד. אז אמרתי לה, ושאל את הרב אלעד בן אליהו מה סבא שלו היה עושה, אז אמרה לו, אמרתי לה חבל. אני שואלת אותו, כי הוא לא אמר הלל. הרב הרצוג שהיה הרב ראשי בקום המדינה לא אמר הלל. אני אשמח לראות, תראה לי. מה? של מי? בוזי, בן בוזי, כן. הוא כבר לא אומר הלל, אתה אומר. כבר הנכד כבר לא אומר הלל. אני כבר לא יודע מה זה שמה ישראל גם.
אני יכול להגיד לך שאני, כשהיינו קטנים, והחמים היו הרבה מעצמות, ועוד באותה תקופה, התעשה,
וכל
הזה, לא שמעתי יום פעם אחת, שהיו אומרים על יום עצמות.
תלוי איפה.
מתי זה התחיל?
תלוי איפה, אולי, לא יודע, תלוי איפה, לא משנה, יש ויש, כל אחד, כן, אתה למדת ביישוב? היו אומרים גם אלו גם תחנון, של רב קולודסקי, כן, אתה תמיד שרה משה לוי?
היו אומרים לרב קולודסקי למה?
טוב, אני גם זכיתי ללמוד על רמו של אבי, אני למדתי בירושלים בכולל בני דוד, הוא המגיע לאבי שעורים שם, כן, פעם שבועיים,
רמו של אבי,
בעל מנוחת אהבה, ודוסת השם,
אני גם בכולל,
בנברס, בנקודה של השם, יפה, השם ישראל, ערבי, תיעוד, מה, זה לא התפללו, מה? כולם התפללו? אני בשמחה. לא, קדיש ודאי, אבל ערבית כולם התפללו?
ערבית
עצמית. הייתי ממשיך עוד רבע שעה. רבי חנן, יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה, ואז ניתן שיר חדש על גאולתנו ועל קדושת השם. רבי חנן, יום אחד נשאר אותה. אתי כבר בעולם קרום ובשנה אמור עליך בשמה שתואם אם מישהו שרוצה לומר קדיש פבול נו סידור
פבול
כל החלק שלו שהוא קיבל במשכורות בפייסה שלו, שקיבלתי בקדימה של יתומים, era con el pampo, con el sin pampo, si pudimos tener respuesta más, pero no funciona. ואז הוא נפטר, אומר את החילום הכולה, ואומר לך שני, פרייד, אני מבקש לך, הוא מסעתי שלכם. שבועיים לפני...
מי ליבר קוראים
לו? דוד ליבר.
איך?
דוד ליבר.
מי ליבר, כן, כן.
הוא חזר בתנובה, עשר שנים לפני שהוא נפטר, ושבועיים לפני שהוא נפטר, הוא מבקש את החילום הכולה, שאומר לו, אני מבקש לך, הוא מסעתי שלכם.
היה סדרה... שנקראת מלי תכונה, משהו כזה, הייתה איזו סדרה על ה... סדרה רצינית שהייתה למדינת ישראל, תכומה זה נקרא?
תכומה?
לא, לא המודלת,
לא, לא, תכומה.
אז אבא של יהודה, הרב דמרי מדרום, ראינו אותו שם. אז הוא... יש את זה, הוא אומר, היו לוקחים את הילדים. ואומרים להם, למה צריך כיפה? יש כיפת השמיים, בוא שמה בדיוק, מה יש שמת? כל בדיחות לא מוצלחות. לא צריך על ידיים, הידיים נקיות. או כלומר, ממש הוא מתאר שם איך היו מעבינים על
השמיים. זה היה ממש...
ממש כפייה, ממש
שמיים.
אלא, בגלל שזה דבר עברית, זה לא נורא, אם זה נוסעים, אני רוצה את זה, אז היו...
והיום, והאם הוא נתא אומר, לא, לנסוע בשבא זה זה, זה כפייה דתית, ולכן להשתגע, וזה נשאים...
הרב אמר, אם הרב, הרב היוצא, אם הרב גורל, הרב שמובן, אז מעמיק, את הנוסע...
כפייה דתית, אם
הוא נתא...
כן?
כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן? כן?
ויש את הפנים, כבוד לנהל מחני השני. עכשיו, ומזה הוא אמר את זה בצורה כזאת, שקיים מצב כזה שהיום יש אנשים כמור השמיים, גבילי לגמרי. אבל אומרים, אדם, אני רוצה לחזור על זה, יש כאלה שמור השמיים עליהם.
אבל בן אדם
אומר. וזה מחבר הם יכולים לשרוב אחת השני.
נכון. טוב.
טוב, סייע. יש דרמים בציבור הדתי-לאומי, שהם אומרים, כמו שהם נכנסו למשפטי שלנו, ובעצם חפשו ליהודים וכולי, אז למה שהם יחטפו לנו את יום העצמאות? כי זה ניצחון שלנו גם. ואז התקומה היא לא הייתה התקומה של החילונים, היא התקומה גם שלנו.
כן, אבל...
אז למה שהם השתלטו על המסיבה? הם כאילו מקלקלים את המסיבה ל... אומרים, אנחנו מקלים את השתי, שיהיה לציבור החילוני גם הוא... נכין תשיב ואז נחגוג, אבל זה שקף נאיביות, נחשוב אין מה לעשות, המדינה היא חילונית, כאילו זה לא... אני מכיר את זה, המדינה היא גם שלנו, אבל המדינה היא חילונית.
אבל אני אומר גם כאן הטקטית למה זה לא נכון, כמו שהם בעצם...
זה לא נכון, זה
קרה הבא,
לא...
כמו שהיה בגרת...
להיות מעורה בעשייה ולהשתלט על העשייה זה אני בעד, אבל תודעתית לא לבדור. איך יכול להיות שבן גוריון והרצל, או אני לא יודע מי, הם גיבורי תרבות? תבין, ואז התשקוש התודעתי, העשייה הפרטית היא אפילו מפורכת.
אבל אמרו שלא תתקבל עם איזה שתפסק בארץ ובבן גוריה.
אין מה, זאת המדינה הזו קמה בדמותם ובצלמם, זה החוק במדינה.
ההיסטוריה שלה.
זה החינוך במדינה. אז איך אפשר להזדהות עם המדינה?
אבל גם כשאבוא מלך המשיח, זה עדיין תהיה היסטוריה.
מה זה?
אני אומר, ההיסטוריה היא קיימת.
שמה?
יש כוחות חילונים שכפו אותה...
שהקדוש ברוך הוא, אנחנו מקווים שבעזרתם הוא יביא את הגאולה, אז לא הגענו לגאולה. זה דבר ראשון.
אבל הם כפו אותה כ...
אבל...
ברוך הוא נתן
לקורת לחס את הגאולה, אז מה, אז אני אכנס את הבן שלי על הרצה לקורת? אז הקדוש ברוך הוא במקרה הטוב משתמש בו ל... אז את ה... את ה... הוא נקרא, את ה... זה צריך לתת לקדוש ברוך הוא, את ה... נו? את הקרדיט. את הקרדיט צריך לקדוש ברוך הוא, אולי הם התכוונו לעשות הפוך במידה רבה. להיות פה עם ככל העמים, תבינו, רצו להביא גאולה שהיא מבחינתנו אוהלה לאותה גאולה.
אבל מצד, אם מצד ההודעה על הנס, אנחנו כן רוצים לחנך לזה, גם את הציבור החרדי וגם את
הציבור החרדי. ביום שחור ירושלים אנחנו מודים על הנס.
אבל אז...
ותגיד לי למה אז כן.
אבל זה הפוך.
לא, תודה למה אז כן.
אני יודע למה
כן. למה?
למה
כן? כי זה החילונים לא חוגגים. ולמה הם לא חוגגים? כי הם לא רוצים.
אבל אז זה גם החרדים חוגגים. בשביל זה משהו חדש לגמרי. זה גם כמו איזה המצאה יש מעל. זה לא דרך השלישי. אבל זה משהו
כן. קודם כל זה לא נכון. למשל הרב בן ציון אבא שאול, אחר בן ציון
אלימושלים. בסדר, יש דוגמאות היסטוריות, אבל
בסדר. אתה יודע מה, זה דוגמא לבחרנו, שכל הסתכלות חד-צדדית היא לא נכונה. צריך להתחיל לעשות פה משהו. אם הוא יגרוף איתו עוד אנשים או לא, אני לא יודע, אבל זה הדבר הנכון והאמיתי. אני ביום ירושלים שמח לחגוג, בגלל מי שלא מצטרף לחגיגות. כי באמת, זה בדיוק השאלה, אם באת פה להקים את, כמו שאבא שהוא אומר, תל אביב בנויה על חול, ירושלים בנויה על קודש. גם עשו, זה שמחה של תל אביב. ביום ירושלים, שמחה של ירושלים, לכן כל כך מעט חוגגים אותה. ציבור הכללי, הם לא רוצים את
זה. אבל השאלה אם יש לך על מה לדבר איתם, שגם לא...
אני מדבר עם הילדים עם הילדים שלי קודם כל, לא, אין לי אומרות... עכשיו...
אני אומר, כביום העצמאות...
יום העצמאות אני לא מוכן, אני לא מוכן לבדוק, אבל יום העצמאות זה ממלכתיות חילונית. יום העצמאות, הרי מה קרה ביום העצמאות? שום נס לא קרה בו, זה לא שאז ניצחנו מלבד להם, נס רצילה ממלחמה. כל מה שקרה ביום העצמאות זה להקים ממלכתיות חילונית בארץ ישראל. ממלכתיות חילונית זה דבר שאני כאדם שנאמן לתורת משה, אני יכול להזדהות איתך. להקים פה מדינה שהמשפט שלה הוא חילוני, שהחינוך שלה הוא חילוני.
רק צריך להתייחס להגישה שישיד אומרת, זה התבגרות, זאת אומרת, זה שלב. זאת אומרת, אמרו, זה נכון, זה כמו תינוק שאת נולד, הוא עכשיו הוא משחק בשטויות,
אבל הוא גם מתבגר. לא נשאל, זה לא תינוק. אנשים בגירים, בעלי תעש,
אני לא מסתכלים על המציאות כאילו של האנשים הפרטיים, על המציאות הכללית בעצם שלה. של האומה כאומה.
זה לא תינוק שאת השטויות, זה תינוק שנולד מפגר. תינוק עם מומים קשים.
אבל מסתכל כאילו זה עדיין ה...
מה?
זה התינוק, זה המציאות שאנחנו חיים בתוכה. הם אומרים, אין צבא אחר, אין...
נכון, גם אני אומר שאין צבא אחר.
אין ממשלה אחרת, זה המציאות.
בסדר, זה המציאות, אני יודע, זה המציאות, אבל להפוך אותה למציאות אידיאלית על ידי אמירת הלב, ולזה קיבינו, ולזה יחלנו, התשובה היא לא עולם הערבי, התפללנו. עומדים לבדו שבוע לטוב שיש. חיים לא להביא ההסתייגות, אחרת תראה איך הנוער לא
זה. אני רואה משהו כמו שלמד גם בהלכה כאילו לגבי המשות, זאת אומרת רק בסוף התהליך יצא להודות, אז אתה
מת... לא, קודם כל...
אתה יודע מה רק מתחייבים אותו בסוף
המציע. האם אם מדינת ישראל תתפתח בסופו של דבר, המהפכה הרוחנית והגאולה שלמה, כן או לא, אני מאוד מקווה שכן, אבל אין לנו שום ביטחון. וגם אם כן, אז ניתן תודה על כל התהליך, אבל ברגע שאתה נותן תודה, בהי ביאר מה קרה? בהי ביאר התחדשה ממלכתיות חילונית. יום ההולדת של בן גוריון, כמו שהחזון נשמע, יום ההפטרה של בן גוריון, זה נכון, זה דומה. איך אדם יכול להזדהות עם זה ככה בלי סייד, להישאב כולו לתוך הרעי, המחיר שאנחנו שומעים, הנוער, אני בשלום זה אמרתי, אני לא מוכן שאני אתם חייב יותר. שיגעון, משהו לדבר זה הזוי, לגמרי, בפשטוש הזה.
תודה רבה,
ברוך תהיה.
אתה רוצה לבוא אליי? אתה עכשיו או מחר?